שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
היום אנחנו נרצה לדבר עם הרב לייטמן על חוכמת הקבלה, החוכמה שבה הוא עוסק ואותה הוא מלמד מזה 40 שנה, וננסה להבין האם החוכמה הזאת פועלת, מתנהגת, חוקרת, לומדת את המציאות בצורה של חשיבה מדעית, כשיטה מדעית, ננסה להתעמק בזה, בדרך לחיים חדשים תהיו איתנו. ניצה, בואי תפתחי בבקשה.
כן, אז באמת חוכמת הקבלה, אנחנו ככה שומעים שהיא שיטה שהיא סדורה, שהיא שיטתית, שהיא משהו שאפשר לעבוד איתו בצורה מסודרת, להתפתח איתו. ומאוד היה מעניין אותנו היום לערוך איזושהי השוואה, לבדוק בעצם. המדע יש לו צורה מסוימת שבה הוא חושב, מה שנקרא חשיבה מדעית. הוא בוחן דברים, הוא מעורר שאלות, מטיל ספקות, מנסה להוכיח. הוא עובד עם השאלות שמתעוררות בו. כתוצאה מהחשיבה הזאת גם התפתחה ממש שיטה סדורה מדעית. היום נרצה לראות באמת איך חוכמת הקבלה עומדת בקריטריונים המדעיים, נקרא לזה ככה. אז אולי נתחיל קודם דווקא עם החשיבה המדעית. הדבר הראשון, מתעוררת באדם שאלה, באיזשהו נושא, איזשהו תוכן מסוים, שהוא רוצה לחקור אותו, לברר אותו, שאלה שהוא לא יודע עליו את התשובה. האם יש איזשהו הבדל בין הצורה של החקירה, החשיבה המדעית הרגילה באדם, במדע הרגיל, לבין צורת החשיבה המדעית בחוכמת הקבלה?
העניין הוא שחוכמת הקבלה היא חוקרת העולם הנסתר. שאנחנו בכלים שלנו, בתכונות שלנו, עם הרגש ושכל שלנו, שאנחנו חוקרים את העולם הזה, חיים בו, אנחנו לא יכולים עם זה להגיע לעולם העליון, שבו אנחנו חוקרים את כל התופעות שחוכמת הקבלה מדברת. ולכן, אין לנו ברירה, אנחנו לא יכולים לגשת למחקר הקבלי, כמו שלמחקר המדעי הרגיל, אם אנחנו עדיין מנותקים מעולם העליון. זאת אומרת, אנחנו קודם כל צריכים לרכוש כלים, שהם יעזרו לנו להתמצא בעולם העליון, כמו שאנחנו מתמצאים בעולם שלנו, עם כלים הטבעיים שלנו שאיתם נולדנו. ובהתאם לזה, אז אנחנו יכולים לגשת למחקר על ידי חוכמת הקבלה. בוודאי שהמחקר הזה הוא יהיה אחר ממה שקורה לנו כאן בעולם הזה. הוא במשהו יהיה דומה, בקווים מקבילים, אבל זה עקרונות הם עקרונות האחרים.
זאת אומרת, חוכמת הקבלה היא משלימה את המחקר המדעי, או שהיא נמצאת בסתירה אליו, או איך זה, איך היית מגדיר את זה?
הייתי אומר כך, שחוכמת הקבלה היא מתוך זה שחוקרת עולם העליון, היא מגלה לנו שמה שיש לנו בעולם שלנו, זהו יורד מהעולם העליון, כמו ענף מהשורש, ששורש זה עליון, עולם העליון, והענף שלו זה העולם שלנו, ולכן מה שיש בעולם שלנו זה תמיד תוצאה מעולם העליון. לכן, אם אנחנו לומדים חוכמת הקבלה, אנחנו בעצם יכולים לדעת הכל מה שקורה בעולם שלנו. הכל. כי זה פשוט, זה תוצאה, זה ענף מהשורש. אבל זה תלוי איך אנחנו מגלים את זה, עד כמה זה מקובל מגלה את זה, אבל ללא שום ספק שהוא מגלה עם השורש גם כן הענף שלו.
אז באמת זה אומר שחוכמת הקבלה היא משלימה את המדע, את המדע
לא,
הרגיל?
זה, לא, זאת לא מטרתה.
לא.
לא, היא יכולה לדבר על זה. נגיד מקובלים כתבו כאלה דברים ש שגילו אחר כך שכדור הארץ סגול, אז זה כתוב זוהר בזוהר מלפני אלפי שנים, שעל היחס בין זמן, תנועה, מקום של איינשטיין, על זה גם כן כתוב בחוכמת הקבלה מלפני אלפי שנים. אבל ישנם עוד דברים שהמדע עוד לא הגיע, ולכן חוכמת הקבלה לא שמסתירה את זה, אבל לא מדברת, כי זה יכול להרחיק את הבני אדם מחוכמת הקבלה, כי יחשבו שהיא מדברת באיזה דברים מופשטים מדי.
כן, מושגים שעוד לא, שאנחנו לא מסוגלים אולי אפילו בכלל להקל אותם.
כן.
אני רוצה לדבר רגע על העקרונות של השיטה המדעית. אחד מהעקרונות זה דטרמיניזם. זאת אומרת, זה חוק שאומר, הכל קבוע, אין מקריות בטבע, כל החוקים הם בעצם הטבע והעולם מתנהגים בצורה קבועה. האם גם חוכמת הקבלה מתייחסת ככה לטבע המציאות?
חוכמת הקבלה דווקא מתייחסת על החוק הזה, שהוא חוק הקבוע, ואלוקים, מה שהיא מדברת, חוכמת הקבלה, זה טבע. היא לא מתייחסת לאלוקים שאיזה דמות יושב שם בשמיים ועושה כל מיני פעולות מה שבא לו.
כן.
אלה זה הטבע, העליון, רק יותר עליון ממה שאנחנו חוקרים, ושיש בו כל אותם החוקים, חוק נתן ולא יעבור. ולכן לא מדובר כאן על איזה מקריות, ואפילו בחוכמת הקבלה, מה שמשתמשים בניגוד למדע, אם מדע מדברת על זה שהיא משתמשת בכל מיני חשבונות, סטטיסטיות
כן.
למיניהם.
כן.
חוכמת הקבלה לא. היא כשחוקרת, היא חוקרת בצורה האבסולוטית המדויקת.
זאת אומרת, לא בצורה סטטיסטית.
לא.
אלא ממש, כאילו זה 100%, זה משהו אוקיי, אבסולוטי. עכשיו, אנחנו יודעים שגם במדע, אז בגלל שזה קבוע ובלתי משתנה, אז הרבה פעמים עושים במדע שימוש כדי לחזות תהליך מסוים, לדעת מה המגמה, לאן זה הולך. האם גם חוכמת הקבלה עוסקת בזה?
לא כל כך. אנחנו יודעים מה יהיה במשך הזמן.
כן.
אם אנחנו מקבלים בחשבון שזה תלוי גם כן בכניסת האדם לתוך התהליך שאנחנו צריכים לעבור. אם אנחנו מקבלים את המשתנה הזה,
כן.
החלק המשתנה, אז ודאי שאנחנו יכולים לדבר על כל המצבים שנמצאים לפנינו, שיקרו בצורה כזאת או כך או כך או כך. אנחנו יכולים לפתוח לעצמנו כל הפרק. פאנל של האפשרויות, בהתאם להתנהגות האדם. כי מצד העליון אין לנו שום בעיה, שם, משם זה חוקים פתוחים ומוחלטים.
אז זאת אומרת, יש נתון אחד שהוא קבוע ובלתי משתנה, וקבוע אחד שהוא כן משתנה?
הבורא משתנה, הבורא לא משתנה, האדם משתנה.
אוקיי. עכשיו אני רוצה לדבר על עיקרון נוסף שנקרא אמפיריזם. אמפיריזם בעצם עוסק בנתונים ועובדות. זאת אומרת, מחקר בעצם הוא אוסף נתונים, עובדות, כן, בדיוק. זה הכלי המרכזי שמשתמש בו המדע. האם גם חוכמת הקבלה עוסקת בנתונים ועובדות?
חוכמת הקבלה היא חוקרת, כל הדברים. מאיפה היא באה? היא באה מתוך מחקר, מתוך זה שהיו אנשים, המקובל הראשון הוא חי לפני 5799 שנה, קראו לו אדם, זה לא אותו אדם מה שחושבים, שחי בגן עדן, והוא כותב אפילו ספר. וממנו והלאה כבר התחילו תלמידים שלו לעסוק בהשגת האלוקות, בהשגת הטבע העליון, חוקים העליונים, וזה נקרא חוכמת הקבלה. זהו, זה בעצם...
זאת אומרת, חוכמת הקבלה זה השגת הטבע העליון?
כן.
זה בעצם המהות, זה מה שהיא חוקרת.
כמו שמדע זה השגת הטבע שבעולם שלנו, התחתון זה נקרא.
כן.
אז חוכמת הקבלה זה השגת הטבע העליון.
איך מגדירים את הטבע העליון?
טבע העליון, במילה אחת, מחשבת הבריאה.
ובשתי מילים?
מחשבה, גם כן שתי מילים, מחשבת הבריאה.
תסביר קצת יותר.
כי אין יותר, זה מחשבה. זאת אומרת, זה משפט, כמו שאתה כותב במחשב. איזה משפט, ומחשב אותו מבצע.
פקודה.
פקודה.
כן.
כך זה חוכמת הקבלה מתייחסת לכל המציאות. מחשבת הבריאה. מחשבה. מחשבה של כוח העליון, שלפי המחשבה הזאת כבר הטבע מתחיל לעבוד ולהתממש. כולל בריאת האדם, בריאת העולמות וכל מה ש... נמצא בהם ומשתנה בהם.
מה היא כוללת מחשבת הבריאה למעשה?
הכל. חוץ מכוח עליון, שממנו היא באה.
זאת אומרת, כל מה שנברא, כן?
כן.
עכשיו, מדע כמובן עורך ניסויים, וגם חוכמת הקבלה,
כן.
הבנתי שם.
כולה, כולה בנויה על הניסויים.
על הניסויים. אז בואו נראה באמת איזה, איך, מה המבנה, בואו נגיד ככה, איך עורכים ניסוי בחוכמת הקבלה, בשיטה הקבלית.
הכי פשוט ובטוח.
כן.
אדם עושה את זה בתוכו.
אוקיי.
זהו.
זה בטוח?
כן.
אבל זה לא נניח סובייקטיבי?
לא, כי הוא צריך להתעלות מעל הטבע שלו. ולכן זה לא סובייקטיבי, זה דווקא הכי אובייקטיבי מה שאפשר. כי הוא צריך להתעלות מעל הטבע האגואיסטי שלו, מעל הרצון לקבל, להתנתק ממנו, לעשות כמו שאנחנו אומרים צמצום, ושהוא עושה צמצום על עצמו, אז הוא יכול להתחיל כבר לברר, לבדוק את הטבע העליון.
זה מעניין, בדרך כלל מדענים, לפני שהם עורכים ניסוי, הם קודם כל מעלים איזושהי השערה. משהו שהם רוצים לחקור. מהי באמת ההשערה, ההיפותזה, נקרא, של חוכמת הקבלה? איזה שאלה מובילה למחקר של חוכמת הקבלה?
השאלה העיקרית של המקובל, כן? זה לחקור טבע הבורא. או השגחה.
ומהי ההשערה שלו? מה הוא משער?
שזה טוב ומיטיב בצורה מוחלטת. כלפי הנבראים.
זאת אומרת שבניסויים שהוא יערוך, הוא בעצם ינסה להוכיח את זה שהטבע הזה הוא טוב ומיטיב?
לא, לא, לא.
לא.
הוא חוקר את זה בצורה בלתי תלותית בו בעצמו, ולשום תופעה סופית.
אוקיי, עכשיו בוא נראה רגע איך אנחנו עובדים בעצם עם זה. יש, מה בעצם מתכנן המקובל כשהוא הולך לערוך ניסוי? מה הוא עושה? איך הוא מכין את עצמו לקראת ניסוי?
הוא מכין את עצמו, כי הוא בעצמו אותו האובייקט שעליו הוא מבצע ניסוי.
אז מה הוא מכין?
מה הוא
מתכנן?
הוא מכין את עצמו להיות בתוך כלים של קבלה ובתוך כלים של השפעה.
מה אמרת עכשיו?
הוא מכין את עצמו כדי לבדוק שתי כוחות בטבע, קבלה והשפעה, או קבלה ונתינה, איזה יחס יש בין שניהם, איך הוא יכול לבנות את עצמו דומה לבורא, שהוא הפוך מהבורא מלכתחילה, שהוא כולו מקבל, וחושב רק על עצמו, ואיך הוא יכול להיות המשפיע, שחושב על הזולת בלבד, כולל הבורא. הוא בודק את כל התופעות האלה, רואה את התוצאות, רושם אותם, כמו בכל מדע, ומזה יש לנו חוכמת קבלה. וחוץ מזה, העיקר כאן, שהוא בודק מה שנקרא בחוכמת הקבלה תפיסת המציאות. שהוא רואה עד כמה שמציאות, שהוא מרגיש, צופה, חי בתוכו, המציאות הזאת היא תלויה בתכונות שלו עצמו. ולא בשום דבר אחר. זאת אומרת, הוא משנה את התכונות שלו, ובהתאם לזה רואה איך שהעולם שהוא צופה, שמרגיש, משתנה. זאת אומרת, בניגוד למדע בעולם הזה, יש לו יכולת לשנות את המציאות.
באמצעות שינוי התכונה שלו, הוא בעצם משנה את המציאות. זה המשמעות.
הוא רואה את המציאות שהוא צופה ומרגיש, כי העתקה ממנו.
וזה בעצם מה שהוא בודק?
כן.
זה הטווח הזה של...
זה עיקר המחקר.
המחקר, בעצם הוא בודק את ההשתנות של המציאות כלפיו, זאת אומרת, הוא יכול לבחון את השינוי של התכונה, או דווקא הוא בוחן את השינוי של התוצאה של התפיסת מציאות.
גם זה וגם זה.
גם זה וגם
כן,
זה.
כן, הוא נותן אינפוט בכניסה ורואה את האוטפוט בסוף.
את התוצאות, כן.
כן.
איזה תכונות הוא משנה בתוכו?
בעצם רק תכונה אחת, מרצון לקבל, ליהנות מקבלה, מרצון להשפיע וליהנות מהשפעה.
מרצון לקבל, ליהנות מזה שהוא...
ליהנות מקבלה.
מה זה ליהנות מקבלה?
מזה שאני מקבל, כמו שעכשיו נגיד, אני שותה את הקוסטי, אני נהנה.
אוקיי, אז זה...
זה הרגיל שבעולם שלנו אנחנו מכירים.
המצב ההתחלתי כן. של האדם, זה טבע האדם, אפשר כן. לומר כך?
כן.
אוקיי, ואת זה הוא משנה למה?
לרצון להשפיע, שאני נהנה מזה שאני נותן. ומה היחס בין זה לזה? מאיפה אני לוקח את הרצון לתת, להשפיע? אני צריך לקבל כאלה כוחות מלמעלה. אין לי. אז השאלה כאן, מה אני עושה כדי לקבל כוח השפעה, נתינה? איך אני עם הכוח הזה בודק עד כמה אני יכול לתת, להשפיע?
כן.
איזה תענוג בזה אני מגלה? מה אני עושה עם התענוג הזה? האם אני נהנה ממנו? אז זה כבר השפעה שלי לא נקייה. זה נקרא להשפיע על מנת לקבל, כן. ליהנות. או שאני משפיע, וגם התענוג אני רוצה שהוא ילך ממני לאותו הכיוון של השפעה, לאותו אובייקט שאני משפיע לו. זאת כבר תוצאה נקייה. וכך אנחנו בודקים. ואנחנו בזה מגלים... שבניגוד למדע, אנחנו מגלים בעצם שבכל המציאות יש לנו רק שתי כוחות. כוח קבלה וכוח נתינה. ויחס בין שניהם, היא בונה לנו כל סוגי החומר וכוחות.
אז עכשיו, עם התובנה הזאת, עם התמונה הרחבה הזאת שציירת, אני רוצה לחזור על שאלה שנית השאלה לפני 5 דקות. בהכירה המדעית, בשיטת ההכירה המדעית, יש שאלת מחקר שאותה אני כחוקר מנסח. אחרי שאני מנסח את השאלה, אני מנסה לגבש השערה מסוימת, מה יכולה להיות התשובה לשאלה שאותה העליתי ואותה אני רוצה לבדוק. אחרי שהעליתי השערה, אני הולך לבצע, אני מתכנן, עוד לא מבצע, מתכנן ניסוי שיוכל או לבדוק שמה השערה שלי נכונה, או להפריך אותה ולומר שהיא לא נכונה, וגם זה בסדר, כי גיליתי שזה לא הפתרון לשאלה, ואז אני אתקדם להשערה אחרת. בוא נלך עכשיו אחורה על התהליך הזה, ותאמר לי איך חוקר בשיטת חוכמת הקבלה עושה תהליך כזה, או שמה הוא עושה תהליך אחר. האם הוא מעלה שאלת מחקר, האם אחר כך הוא מנסה לגבש השערה, והאם אחר כך הוא מתכנן איזה ניסוי יעשה כדי להגיד שהשערה שלו היא נכונה, או שהיא לא נכונה.
כל הדברים האלה ועוד הרבה יותר מזה נמצאים בחוכמת הקבלה. הכל.
אתה יכול להמחיש לי את זה קצת?
לא, זה לא, 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 אני לא חושב שזה אפשר להסביר. נגיד שאני מקבל, קודם כל, אני לא ניגש לכל מיני פעולות, כמו פיזיקאי נגיד. מתוך זה שיש לי כזאת תוכנית או בעלי. אין דבר כזה בעלי בחוכמת הקבלה. בחוכמת הקבלה אנחנו מתקדמים על ידי זה שאנחנו מגלים קודם כל שאנחנו נמצאים בשליטה שלמה של כוח עליון. והוא כל הזמן משתנה. ואז כבר בזה אני ברוצה או לא רוצה בהכרח. נמצא כבר בניסוי בלתי פוסק. במחקר בלתי פוסק.
מחקר של מה?
של הטבע שלי לעומת הבורא.
שמהו הבורא?
הבורא זה כוח עליון, כוח נתינה. השפעה.
מה הוא בדיוק בודק? איך הכוח העליון משפיע עליי, או איך אני דווקא...
איך אני נמצא באינטראקציה עם כוח עליון.
אז זאת אומרת, זו פעולה מאוד אקטיבית.
ודאי.
כן, זאת אומרת, אין פה איזושהי בדיקה פסיבית של...
אני משפיע עליו, והוא משפיע עליי.
כן.
ואז אני רואה עד כמה שאנחנו משתווים, מתרחקים, מתקרבים... עד כמה שהוא עוזר לי, עד כמה שאני משפיע עליו, וכן הלאה.
אז האם אפשר לומר שיש פה שאלת מחקר שאותה ברגע מסוים אתה הולך לחקור?
כן,
אבל... מה היא? תנסח לי אותה.
השאלת מחקר היא תמיד איך אני מגלה בתנאים המשתנים את הכוח העליון בצורה מרבית. בכל רגע ורגע בחיי.
במה התוצאות שבעצם מקובל מצפה לקבל מה, מהפעולות שהוא עושה?
אני רוצה לגלות את הכוח העליון. איזה קשר יש לי עמו, באיזה כלים אני גיליתי אותו, תופס אותו, נמצא עמו בקשר הדדי, לפי השוואת התכונות שלנו. רק בצורה כזאת אנחנו יכולים להיות בקשר. זאת אומרת, אני כאן כבר בודק ומקבל הרבה מאוד תוצאות. באיזה תכונות נמצא אני,
כן.
באיזה צורה, אם אפשר להגיד תכונות, הבורא מציג לי,
כן.
איך אנחנו מתקרבים, ואיך אנחנו נמצאים באיזה קשר חלקי, יותר שלם, פחות שלם, מה מידות הקשר, מה התכונות של הקשר, מה הטבע של הקשר, ואיך אנחנו יכולים מהמצב הזה להתקדם הלאה. כי התהליך הוא תהליך שנמשך עד שקשר בינינו יהיה כולו שלם.
זאת אומרת,
שזאת אומרת שאני בסופו משיג את הכוח העליון במלואו. במלואו. זה לא שכמו שבעולם שלנו, שאנחנו מוגבלים בגלל כדור הארץ, כל מיני תכונות, בסופו של דבר גם כן תכונות שלנו. השכל, הרגש, מה עם זה? אנחנו מוגבלים. בחוכמת הקבלה אין הגבלה.
למה?
כי אני מקבל תכונות מהבורא. אני כל הזמן יכול לדרוש יותר ויותר. בבקשה.
זאת אומרת, ככל שאתה מתקדם, מה אתה מקבל יותר ממנו? אתה אומר שאני יכול לדרוש...
לא יותר ממנו, אלא ממנו מקבל.
אוקיי.
אז מה אתה מקבל?
מה מקבל?
כל התכונות שלו, מה שאני רוצה.
זה תכונות שאין בטבע האדם מלכתחילה, מטבע בריאתו?
ודאי, מה אנחנו? אנחנו סך הכל חיות קטנות אגואיסטיות שלא לא רואים יותר מחוץ לגבולות שלנו.
ואיזה תכונות אפשר לרכוש שהן מעבר למגבלות התפיסה האגואיסטית?
זה אי אפשר להסביר. כאן אני אומר שחוכמת הקבלה כאן היא נמצאת בחולשה מסוימת.
כי היא לא מסוגלת לתת מה? הוכחה? הסבר?
לא הוכחות. אלא... אי אפשר לתת הסבר לאדם שלא נמצא בזה. זה כמו שאנחנו, להבדיל, אני לא רוצה להשוות, אבל כן. שאני לוקח איזה חתול,
כן.
ומתחיל להסביר לו תיאוריות איינשטיין.
כן, פיזיקה, פיזיקה או כימיה, כן.
כן, נגיד. כן, וכאן זה ממש כך.
אני רוצה לברר כמה נקודות שאמרת קודם, תכף גם התוכנית שלנו מסתיימת, יש עוד המון נושאים שלא הגענו אליהם, ניגש אליהם בתוכניות נוספות, אבל בכל זאת כמה דברים שאמרת. אמרת קודם, בתהילת דבריך, שבמחקר בחוכמת הקבלה, האדם מגיע לתוצאות שהן בעצם אובייקטיביות, להבדיל מכל חוקר אחר, שחוקר במדעי הטבע הרגילים. מה זה תוצאות אובייקטיביות, ואיך החוקר בקבלה מגיע לתוצאות אובייקטיביות?
קודם כל, אנחנו שפועלים בעולמנו, האנשים הרגילים, אנחנו פועלים בתוך רגש ושכל שלנו הגשמי. היינו כמה שאנחנו מקבלים בתוך רצון לקבל שלנו, זה הנתונים שיש לנו. זאת אומרת, אנחנו תמיד מוגבלים בטבע של האדם. תביא מישהו אחר, מכוכב אחר נגיד, כן? הוא יקבל
תוצאות אחרות.
אחרות, ודאי.
בגלל שהטבע שלו שונה.
כן, כי אנחנו, ודאי.
כשאתה אומר טבע, אתה מתכוון לסך כל התכונות שלו כיצור נברא?
כל התכונות שלו, כן.
אוקיי, אז בחוכמת הקבלה מה? מה קורה? איך יוצאים מהסובייקטיביות הזו?
כי בחוכמת הקבלה אני לא חוקר עם הטבע שלי.
אלא?
אני חוקר עם הטבע שלו.
מי זה שלו?
בורא. אני מקבל ממנו תכונות ההשפעה, תכונות הנתינה, ובתכונות האלו, במידה שיש לי תכונות האלו, למעלה מהתכונות שלי הארציים, בתכונות האלה החדשים, אני מתחיל לראות את העולם האמת, לכן היא נקראת חוכמת האמת.
הבנתי. עוד שאלה. אמרת קודם ששאלת המחקר הכללית בחוכמת הקבלה היא איך אני מגלה בתנאים משתנים את הכוח העליון בצורה מרבית בכל רגע ורגע בהיי. מכאן עולה לי השאלה, כמה דקות לפני כן אמרת שהכוח העליון הוא קבוע והוא לא משתנה. כאן דיברת על תנאים משתנים. הכוח העליון נתפס בחוכמת הקבלה כדבר משתנה או בלתי משתנה?
לא, קבוע ולא משתנה. אני הוויה לא שיניתי, טוב ומטיף, לרעים ולטובים, אבסולוט. אבל עד כמה שאני מקבל תכונות שלו, אז מקבל ממנו כל פעם איזו פרוסה. ואז בי התכונות האלה הם משתנים.
הבנתי. בגלל שעוד דקה הדיון שלנו כבר יהיה מוכרח להסתיים, מכל מה שהסברת לנו עד כה, מה הדבר שהיית מסכם לי אותו לגבי החשיבה המדעית בחוכמת הקבלה?
זה שקודם כל אנחנו צריכים לרכוש טבע הבורא, להתעלות מעל הטבע שלנו, להתנתק מכל התופעות שיש לנו בעולם הזה, ולחקור רק עם הכוחות שמקבלים מהבורא, את הטבע של הבורא. ואז אנחנו חוקרים אותו, וגם כן לא אותו ממש, אלא יחס שלו אלינו, שבעצם זה הנושא העיקרי בחוכמת הקבלה, שנקראת השגחה.
תודה לך עד כה הרב לייטמן, אנחנו נחזור אליך, תודה ניצה, תודה גם לכם שהייתם איתנו, חיים חדשים, לומדים להיות טוב, כל טוב, להתראות.